עוד יותר, הפודקאסטים של ישראל. קופ עם קרין ונמרוד על דעה.
שלום גיימרים,
פרק מספר 37 של קו-אופ, פודקאסט הגיימינג של טופקיק ועוד יותר.
יס, איזה כיף, איזה כיף.
איזה כיף, 37, מתחילים כבר לשאול אותנו מה תעשו בפרק 52, אני כזה למה 52?
מה יש ב-52?
52 שבועות, שזה כאילו...
אני אף פעם לא מבין את החישובים
האלה. אבל, לא, אבל זה לא הגיוני, כי זה לא שזה שנה ל...
לא, זהו, אם היינו עושים כל שבוע במדויק וזה, אז יכול להיות, אבל...
בסדר, אז לך תסביר לאנשים שהם גורים בחשבון, כאילו...
לא, לא, פרק 100 נחגוג. נחגוג בפרק 100.
שלוש יחידות בזה. אבל לפני כן, הידעת שיש לנו חסות?
אומייגאד.
נכון שתמיד רצינו לעבוד בהייטק, אבל ידענו שאין לנו סיכוי וגם חוסר הניסיון לא ממש פתח בפנינו את הדלת?
האמת שכן.
אז תשמח לשמוע שלאינפיניטיז לאבס יש שיטת לימוד אפקטיבית שמדמה עבודה מעשית שתאפשר לך וגם למאזינים של הפודקאסט להתקבל לתפקידי הייטק נחשקים, דורשים שנתיים ניסיון ויותר. אתה מקבל בעצם הכשרה בלעדית בסביבת לימוד מתקדמת שמשלבת הרבה יותר בוגרים בתפקידי הייטק ביחס לכל פקולטה באוניברסיטה, וכל זה ללא עלות.
חושבים שיש לכם את זה? חפשו אינפיניטי לאבס בגוגל.
כן, כמו שאמרתי, ההכשרה לא עולה לכם כסף.
איזה כיף.
היא ללא עלות.
מגניב, חסות נהדרת, איזה כיף.
תודה, Infinity Lab זה בהחלט עוזר לנו.
כן.
כן, אז בואו נתחיל עם עדכון חדש לפלייסטיישן 5,
כן.
שמאפשר סוף סוף להתקין קונן NVMe בתוך הקונסולה.
כן.
משפט או שניים על קונן NVMe לטובת מי שלא יודע מה זה?
הפלייסטיישן 5, אחד היתרונות שיש להם, היתרונות הגדולים על הקונסולות הקודמות, זה קונן מאוד מאוד, אבל סופר מהיר, מה שמאפשר משחקים, לא רק שהם יעלו יותר מהר, אלא זה אשכרה מאפשר לפתח משחקים בצורה אחרת. הבעיה היא שהקונסולה מגיעה עם 667 ג'יגאבייט של זיכרון, ואתה יכול לחבר קונן חיצוני, אבל אתה לא יכול לשחק משחקים מקונן חיצוני, והיה חריץ הרחבה, ועד עכשיו לא היה אפשר להכניס קונן לתוך החריץ הרחבה הזה. אז עכשיו זה אמנם בבטא עדיין, אבל בקרוב זה יהיה זמין לכולם, יהיה אפשר כבר להכניס קונן NVMe לתוך הקונסולה.
אז האם שווה לחסוך או לקנות בכל זאת את הקונן המהיר והיקר ביותר?
אני אגיד, טכנית סוני ממליצה רק על הקוננים הכי מהירים, חייבים מהירות של 5500 ג'יגאבייט בשנייה, כל מיני שטויות כאלה. ראיתי כתבה מאוד מעניינת באתר The Verge, שהם ניסו את הקונן הכי מהר שהם מצאו, והכל עבד נהדר, ואז הם אמרו, אוקיי, שנייה, מה אם ניקח אבל קונן מאוד איטי? כאילו עדיין NVMe, אבל הכי איטי שאנחנו מוצאים. קנו משהו מאוד זול, מאוד איטי, התקינו, הם לא ראו שום הבדל. הם אמרו, כל המשחקים רצים כרגיל, הם ניסו את ראצ'ט וקלנק, ואת יודעת, ראצ'ט וקלנק יש לו את הקטע הזה שאתה עובר בין עולמות דרך פורטלים והכל עולה בתוך עשירית שנייה, גם על הקונן האיטי ביותר זה עלה בתוך עשירית שנייה. הם עשו השוואות של הרבה משחקים על קונן פנימי, על קונן מהיר ועל הקונן האיטי, ויש הבדל של מקסימום שנייה לכאן או לכאן, לפעמים לטובת הקונן האיטי אפילו. אז נשאלת באמת השאלה, האם שווה להשקיע באמת בקונן הכי הכי מהיר, או שאפשר פשוט לקנות את הקונן NVMe הראשון שאתה מוצא ולחסוך לעצמך כסף, או שאולי בעתיד יצאו משחקים, תדעת, שיהיו הרבה הרבה יותר דורשים מהירות מהקונסולה, ואז תיתקע כי קנית קונן זול.
עשית לי הפרעת קשב ולא הבנתי אם אפשר לקנות, או אם שווה לקנות או לא.
אז זאת השאלה, לא ברור. אני אישית ממליץ, אם אתם כבר משדרגים, לכו על קונן מהיר. כי יכול להיות באמת שבעתיד יצא איזשהו, לא יודע, God of War חדש, והוא יהיה חייב מהירויות פסיכיות, ואתם פתאום לא תוכלו להריץ אותו.
אוקיי.
אז יכול להיות ששווה, okay. אני לא יודע.
נעבור לאקסבוקס, הבטא של המשחק הילו אינפיניט רצה נהדר על האקסבוקס סיריז אקס. ו-S, אבל קשה לה מאוד לרוץ על הדור הקודם. למה?
למה?
מה נסגר? אקסבוקס?
אני חושב שאת זוכרת שהיה את ההשקה, לא השקה, שהיה את המסיבת עיתונאים של אקסבוקס, שהם הדגימו את המשחקים החדשים, ביניהם גם את הלו אינפינט, וכולם היו כאילו, מה? מה זה הדבר הזה? למה זה נראה כל כך גרוע? למה זה נראה כמו משחק של הדור הקודם? אז מה שאני טענתי אז, ואני טוען גם היום, זה שהבכירים באקסבוקס אמרו לחברת פיתוח, תפתחו את זה ככה שזה יוכל לרוץ גם על האקסבוקס 1 הראשון, באותה צורה כמו שזה רץ על האקסבוקס סיריז אקס, וזה מאוד חנק להם את הפיתוח וגרם להם לזה, ואז כשהתגובות היו כל כך שליליות, אז אמרו, אוקיי, עזבו, תעשו מה שאתם צריכים לעשות, ואז הם רצו ועשו את זה באמת לקונסולה החדשה, כי זה משחק השקה. טכנית לקונסולה החדשה, ועכשיו הוא באמת רץ על הסיריז X וסיריז S בצורה נהדרת, 4K, 60 FPS כמו שצריך, והבנתי שעל האקסבוקס 1S זה רץ על, זה בקושי מצליח להגיע ל-30 FPS, והרזולוציה עורדת ל-540p בחלקים מסוימים, וכאילו זה ממש בקושי רץ, ואני חייב להגיד שיחד עם נניח סייבר פאנק, אנחנו מתחילים לראות שיש באמת הבדל בין הדור החדש הזה לבין הדור הישן, ושאנחנו לא יכולים לצפות שאותם משחקים ירוצו על שתי הדורות, גם אם זה בצורה כאילו פחותה, גם אם זה גם ב-1080, גם ב-720, זה לא תמיד תופס. אז כן, בסה לכל מי שיש עדיין את הדור הישן, ורוצה לשדרג ולא מצליח, או שאין לו כסף, או אני לא יודע מה, אבל עושה רושם שאם אתם רוצים לשחק בהיילו אינפינט, אתם תצטרכו סיריז אקס, או מינימום סיריז אס. סיריז אס לא עולה הרבה. אז יכול להיות שזה לא יודע. יכול להיות שזאת האפשרות בשבילכם, ללכת על סיריז אס.
אוקיי, עוד אכזבה לכל מי שציפה למשחק Evil Dead.
אוקיי.
אז היום הודיעו שהוא נדחה לשנת 2022, אבל הם מוסיפים גם סינגל פלייר מוד.
אוקיי.
שזה מה שנקרא, כאילו, חדשות רעות טובות.
חדשות רעות טובות. כן, זה במסגרת הרבה משחקים שנדחים ל-2022. זה עכשיו האופנה, לדחות דברים לשנת 2022.
כן, אז כרגע המשחק אמור לצאת בפברואר 2022, לא המון זמן לחכות. אבל מבאס, כי הרבה אנשים באמת חיכו ככה למשחק עצמו, אז תצטרכו להמתין לעניין הזה. גם במהלך היום דיברו גם לא מעט על פלייסטיישן VR, שיכול להיות שיושק בקרוב, הייתה ככה פגישה בלעתיים סגורות.
כרגע הניחוש הוא holidays 2022, שזה יותר קרוב ממה שחשבנו, היות ורק לפני כמה חודשים.
כן,
היות ורק לפני כמה חודשים, הם אמרו, לא, זה אפילו לא בתכנון. ומסתבר שזה כן בתכנון. שוב, שמועות רצות נורא מהר, ואנשים כבר מפנטזים על המכשיר הזה, שהוא יעשה דברים ששום מכשיר VR אחר בשוק לא יכול לעשות. הייתי נזהר עם ההשערות, אבל יחד עם זה, יאללה, יש לנו קונסולה חזקה כמו הפלייסטיישן 5, ואני בטוח שהיא תוכל להריץ משחקי VR בצורה נהדרת, אז יהיה מעניין, יהיה מעניין מאוד לראות.
בוא נקווה, בוא נדבר על משחקים ששיחקת השבוע.
כן, צריך לשחק שלושה משחקים חדשים.
כן.
אחד מהם הוא לא ממש משחק, אז אני אתחיל איתו. ראיתי טריילרים לאיזשהו משחק שנקרא Star Wars Redemption, שהוא משחק fan-made.
אוקיי.
שהתחילו לפתח אותו לפני 4 שנים, והפסיקו, ועכשיו הם חזרו, ויצאו עם איזשהו טריילר, והסתכלתי על הטריילר, ואמרתי, "Oh my God, זה נראה מדהים, זה נראה אחד המשחקי Star Wars הטובים שראיתי בחיי." אל תשמחו על הטריילר. הטריילר הזה הוא שקר אחד מוחלט, הוא בעצם מה שהם מפנטזים, שהמשחק הזה יהיה יום אחד. כרגע, אתם יכולים להוריד את המשחק, ואני עושה עם מרחאות כפולות ומכופלות, יש להם בערך 4 שלבים שאתם יכולים להסתובב בהם, בתור הדמות הראשית, וזהו. אין אויבים, אין כלום, יש כאילו, הכל לקוח מסטאר וורס, יש חלליות של סטאר וורס, יש לכם חרבות אור ביד, אבל אתם לא יכולים באמת לעשות כלום חוץ מהלכת ולקפוץ. זה היה מאוד מאכזב, כי הטריילר הוא ענקי, וכל הכתבות, היו הרבה כתבות שדיברו על איזה משחק מדהים. ואובייסלי אף אחד מהכתבות האלה הם לא הורידו את המשחק כדי לנסות אותו, אלא הם רק הסתכלו על הטריילר. אז סטאר וורס רידמפשן, אם אתם נתקלים בזה וכולם אומרים לכם, וואו, תראו איזה מדהים זה נראה.
לא חייב.
לא, זה לא משחק עדיין. בניגוד לזה, כן שיחקתי שני משחקים מאוד מאוד מומלצים. אני אתחיל עם הראשון שנקרא גריים, שיכול להיות שאנשים שמעו עליו, משחק ישראלי, משחק בפיתוח ישראלי.
כן, שמעו עליו?
כן, אני שמעתי עליו כבר לפני די הרבה זמן, היה איזשהו טריילר, ראיתי את הטריילר, אמרתי, זה נראה מעניין, אני אשמח לנסות אותו ביום שהוא יצא.
בעצם משחק פעולה הרפתקאות?
כן, סוג של... אם אני צריך ממש להגדיר אותו, אז זה יגרום לכם לא לרצות לשחק במשחק הזה, כי הגדרה שלו היא מטרוידבניה משולב עם סולס לייק, וזה כבר גורם לך להגיד, תעזוב אותי מהשטויות האלה. עזבו, שכחו מזה, האווירה של המשחק הזה היא פשוט נפלאה, אני חושב שהעבודה הכי טובה שהם עשו במשחק זה על האווירה, אתה משחק מין יצור מוזר כזה שנולד מתוך האבן, ואתה כאילו מפוסל מאבן, אבל יש לך חור שחור בתור ראש.
אתה בעצם משחק את החור שחור.
כן, יש לך חור שחור בתור ראש, שאיתו אתה יכול לשאוב אויבים, ואתה מסתובב כאילו מתחת לאדמה, לפחות כרגע אני עדיין מתחת לאדמה, התחלתי כבר לצאת החוצה לאיזשהו מדבר, אבל אתה מסתובב מתחת לאדמה, ואתה רואה כל מיני יצורים אחרים מאבן, והם כולם מעוותים כאלה, והם מסתכלים עליך בתור, Oh my God, מי זה המפוסל המדהים הזה, אנחנו מעריצים אותך, ואנחנו הולכים ללכת אחריך. אז הסיפור ממש מגניב, האווירה נהדרת, סאונד וכל זה, הם עשו עבודה ממש ממש טובה, והמערכת קרבות גם כן מאוד נהדרת, מאוד מאתגרת, מאוד בעניין של להגיב, לעשות פרי בדיוק בנקודה הנכונה, והרבה מחשבה, וכל הכבוד להם. זה צוות פיתוח של 5 חבר'ה ישראלים, והם גם מקבלים עכשיו ביקורות מאוד מאוד טובות בכל העולם, כי המשחק באמת עומד ברמה מאוד גבוהה, בעיקר יחסית למשחק שפותח על ידי 5 אנשים. הוא קצת מזכיר משחקי דארק סולס, כאילו מבחינת הקושי שלו, ואתה מתקדם ואתה מת וחוזר חזרה אחורה, וצריך לעשות שוב ושוב את אותם קטעים, עד שאתה נהיה מספיק טוב כדי להתקדם.
כן, אפשר לשחק כמובן על ה-PC ועל הסטדיה.
כן, אבל הוא הרבה יותר סלחני ממשחקי סול, המוזיקה שלו נהדרת, הבוסים מאוד מקוריים ומעניינים, וזהו, והוא עולה 72 שקל. עכשיו בסטים יש לו 10% הנחה.
72 שקלים.
72 שקלים עכשיו בסטים. אז לכו לתמוך במפתחים ישראלים.
חפשו גריים, GRIME, כל הכבוד, תמיד אולף.
אני באמת נורא נהנה ממנו, ואני כל הזמן חוזר לשחק בו עוד ועוד.
מה המשחק הנוסף ששיחקת בו?
המשחק הנוסף נקרא The Ascent, משחק חדש שיצא. אני הורדתי אותו בגיים פאס, יש אותו גם במחשב, גם באקסבוקס, יש אותו בכל מיני מקומות. משחק סייבר פאנק, ממש ממש מגניב, מה שנקרא טווין סטיק שוטר, זאת אומרת, אתם מכירים, מי שמכיר טווין סטיק שוטר יודע על מה מדובר. הוא עשוי כל כך כל כך טוב, שאני כל הזמן, רוב המשחק אני פשוט בשוק מאיך הם בנו את הגרפיקה ואת המפה והכל. אם חשבתם שסייבר פאנק 2077 הצליח לעשות עולם סייבר פאנק משכנע, לא ראיתם כלום. אם רציתם עולם סייבר פאנק והתאכזבתם נורא מ-2077, זה המשחק בשבילכם. הוא בנוי נהדר, הסיפור לא יודע אם הוא מעניין באיזושהי צורה, צריכים להפיל איזשהו תאגיד גדול, כמו בכל משחק סייבר פאנק אחר, אבל הוא עשוי נהדר, קרבות מאוד מאתגרים, מערכת שדרוג, נשקים ודמות, והכל זורם, כיפי, הוא קצת צולע על האקסבוקס 1S שיש כאן, שאני okay. משחק עליו, אני מרגיש על המחשב ועל אקסבוקס סיריז אקס, או אפילו אקסבוקס 1X, הוא בטוח רץ הרבה הרבה יותר טוב, כי יש לו רק שיווקים פה ושם, אבל מאוד 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 מומלץ. שוב, אם יש לכם גיים פאס, אז הוא פשוט שם, הוא חדש לגמרי, אבל הוא יצא ישירות לגיים פאס, אז פשוט תלכו ותורידו. אני מאוד אוהב את העולמות האלה של סייבר פאנק, זה קצת מרגיש כמו פנטזיה, אבל בעולם של הייטק. אז לכו על זה, The Ascent, ככה קוראים לזה, מטריף, okay. מטריף, מטריף.
רק נעדכן שבסוף השבוע הקרוב, ממש בניו יורק, חצי שעה מאיתנו, מתקיים בפעם השנייה, אנחנו היינו בפעם הראשונה לפני שנתיים, בפעם השנייה, Play New York City.
כן.
בעצם כנס הגיימינג הגדול של ניו יורק, שמתמקד בעיקר במשחקי אינדי. אני לא יודעת אם אנחנו נלך.
כן.
בעיקר מחשש שזה, למרות שכל מי שנכנס לשם צריך להיות או עם בדיקת קורונה שלילית, או מחוסן.
כן, אבל מחץ הדלטה מפחיד את כולם עכשיו.
כן, לא תמיד נכנס למקום ענקי, למרות שזה אמור להיות באמת במקום, זה במתחם שונה, וכולם חייבים כמובן לשים מסכה, כן. שתי שכבות, לחסות לגמרי, כאילו מנסים באמת להיות כמה שיותר זה, אבל זה לא פתוח לקהל הרחב, אלא אם כן הם מציגים בדיקה שלילית. בכל מקרה, יש לנו את הרשימה של כל החברות והמשחקים שיהיו, אז בין אם נגיע לשם או לא, אובייסלי נקבל לא מעט משחקים לנסות.
לנו
כל החברות הן אמריקאיות. אגב, זה מעניין כי בשנה שעברה הייתה, לא בשנה שעברה, לפני שנתיים, הייתה אחת מהם, מישהי, איך קראו למשחק הזה עם הנחש, אתה זוכר?
סטינקי סנייק, מייקי עד היום ממשיך לזה.
סטינקי סנייק.
סטינקי סנייק. כן.
משחק סופר כאילו אינדי חמוד לטאבלט, והבחורה שם תהיה הפעם אגב, היא עבדה על שני משחקים חדשים, ככה יצרתי את הקשר, נשארנו בקשר, מה שנקרא, מדברות באינסטוש וכאלה, אז יהיה מאוד נחמד לראות מה היא עושה, אולי אפילו, לא, נראה, אולי נצליח לראיין כמה מהאנשים, אז אנחנו מבטיחים לכם עדכון, כמובן שלא מדובר באירוע גדול.
יש לנו ולוג שאפשר לראות בו, אחד הוולוגים שלנו אפשר לראות אותנו מסתובבים שם, זה כנס חמוד מאוד, מאוד מאוד חמוד, עם המון משחקים מכל סוג אפשרי.
כן, אז השנה הוא באמת הרבה יותר גדול, יש כלומר גם לא מעט VR, לפחות לפי מה שהם מדברים, המובייל, הוא לא מתרכז, סליחה, בעיקר במובייל, PC ו... VR.
כן.
ובמעבר חד, הידעת שאריאנה גרנדה,
מי?
מגיעה בסוף השבוע הקרוב, מי? באמת?
לא, סתם, אני יודע.
בסוף השבוע
זה.
הקרוב לפורטנייט.
אוקיי.
כן, הולך להיות לה בעצם הופעה.
כן.
כאילו הריף טור שלה, מה שנקרא.
כן, זה נהיה סופר פופולרי הקטע הזה של להופיע בפורטנייט.
לא כל כך הבנתי.
כן.
אני מנסה להבין, אריאנה גרנדה היא כאילו...
כוכבת ענקית.
היא כוכבת ענקית, אבל... כאילו...
את לא הקהל.
I'm speechless.
את לא הקהל פשוט, כי הקהל...
אבל הקהל שאוהב את אריאנה גרנדה משחק פורטנייט?
זאת השאלה שלי.
זאת השאלה שלי.
מה החיתוך בין אריאנה גרנדה לקהל של פורטנייט?
קודם כל זו הופעה וירטואלית, כן? אז מה, היא תחלק להם בלינג בלינג?
לא, אני חושב שהרעיון הוא דווקא למשוך כאלה ש... כי פורטנייט כל אחד יכול להוריד ולשחק.
הרעיון הוא למשוך קהל שלא נמצא בפורטנייט.
בדיוק. קהל שאוהב את אריאנה גרנדה.
מה, בנות?
למה לא? למה לא? יש הרבה בנות שמשחקות פורטנייט.
לא, יש המון. נכון, אבל כאילו...
אז אני חושב שזה הרעיון, לבוא ולהגיד, אוקיי, את פורטנייט אפשר להוריד בחינם. את לא צריכה שום דבר, ואת יכולה להוריד את זה גם לטלפון שלך. את לא צריכה מחשב גיימינג. אז כאילו...
תורידו פורטנייט, בואו לראות את ה... צריך להירשם כמובן גם להופעה מראש.
בסדר, אובייסלי.
כי היא מוגבלת, אבל...
הם די גאוני שיווק, אלה שכאילו כל מי שמאחורי פורטנייט, הם יודעים מה הם עושים. היה אז את ההופעה של טרוויס סקוט, ואם אני זוכר נכון, זאת הייתה אחת ההופעות הכי גדולות בתולדות האינטרנט, או משהו כזה. אז כן.
אבל טרוויס סקוט ואריאנה גרנדה זה לא באותו...
I know.
אותה רמה, בלי להעליב את מעריצי טרוויס סקוט.
טרוויס סקוט.
טרוויס סקוט, זה שם טוב.
כן.
כן.
אז... שוב, אז טרוויס סקוט הוא כאילו...
אני מוצאת את עצמי מגמגמת במבוכה, ואומרת, אוקיי, אז...
לא, כי אנחנו כאילו מנסים להבין את ההיגיון מאחורי זה, אבל דווקא אני רואה פה היגיון, כי טרוויס סקוט זה כאילו, אוקיי, לקהל של רוב הסיכויים שמי שמשחק פורטנייט, שומע גם טרוויס סקוט, הוא בחור מאוד פופולרי, אז בואו נעשה את זה. אריאנה גרנדה זה כאילו, אשכרה, בואו נביא אנשים שלא מעניין אותם פורטנייט, אבל מה אכפת להם להוריד שנייה פורטנייט כדי לראות הסרטון, ואחר כך אולי הם יישארו וישחקו גם. ויקנו סקינים, שזה החלק הכי חשוב.
זה הקרוס אובר הזה בין עולם הבידור הרגיל,
כן.
לעולם הגיימינג, שאני חושב, מוצאת שהוא מאוד מאוד חיובי, כי במקביל מכונית האסטון מרטין של ג'יימס בונד,
כן.
המודל הישן, יעני 1963, מגיעה לרוקט ליג.
כן.
אפשר להפקיע את השערים, היא כמובן לא חינמית, היא עולה 10 דולרים, אבל כאילו...
כן, בוא, ושוב, ושוב כאילו... אני טועה איפה החיתוך כאן.
זה לא סתם סקין. איפה מה?
איפה החיתוך בין שני הקהלים כאן? כי אני לא בטוח שהקהל של ג'יימס בונד זה הקהל של רוקט ליג. ג'יימס בונד,
אצלי ברור, זה אנשים בגילי כזה. זה פרומו של הסרט. כן, הם אומרים שגם הולכים להכניס תוכן נוסף של הסרט בחודשים הקרובים. למה לא?
כן. אני לא יודע, אפרופו תוכן, גם את מאסטר צ'יף עכשיו הכניסו לווייז. אם אתם רוצים שמאסטר צ'יפס, מאסטר צ'יף יגיד לכם ימינה, שמאלה,
באנגלית.
המשך ישר באנגלית, אז אתם
לא יכולים לעובד אותו לווייז. לא בטוחה שזה עובד בישראל.
צריך לבדוק את העניין הזה, אבל כן, יש כל מיני קרוס אוברים מעניינים כאלה, שמצד אחד, את יודעת, זה מגניב. מצד אחד, כאילו, אני אומר, איזה יופי, זה כאילו העולם האמיתי, אני עושה במרכאות, מקבל את, את עולם הגיימינג שהיה בשוליים במשך, לפחות רוב החיים שלי, הוא היה בשוליים, והיום זה הופך להיות יותר ויותר מיינסטרים, ופתאום אריאנה גרנדה בפורטנייט, זה נשמע דבר הגיוני.
כן.
אז כן, אז למה לא? מגניב, יש לך רעיונות לעוד קרוס אוברים כאלה? כאילו,
לא, אני לא מעוניינת.
כי נניח שיכניסו את... ריק סנצ'ז לפורטנייט, לא כל כך אהבתי את זה, למרות שזה הוליד את אחד המימז היותר אהובים עליי, שאנשים מראים קטע נניח מספייס ג'אם החדש, ואומרים, וואי, אתם לא מאמינים, חכו, חכו לזה, חכו שתראו, ואז כשריק סנצ'ז נכנס, ריק ומורטי נכנסים, אז אומרים, זה ההוא מפורטנייט. וזה כאילו כדי לעצבן אנשים שריק סנצ'ז זה ההוא מפורטנייט. אז זה אחד המימז האהובים עליי. אבל כן,
אהובים, לא, לא אמור להיות ההפך?
לא, כי כאילו זה מצחיק, זה מעצבן בכוונה, זה אמור כאילו להרתיח לך את הדם, זה חלק מהרעיון, והכניסו את אלוי, והכניסו את קרייטוס, וכל מיני כאלה לפורטנייט, אבל זה כאילו שילוב של גיימינג עם גיימינג, אני חושב ששילוב של גיימינג עם העולם האמיתי, הוא טוב, את יודעת מה היה השילוב הראשון של גיימינג עם העולם האמיתי,
מה?
שאני נתקלתי בו, זה לך נורא מוזר, זה השילוב הכי מוזר, אבל לי זה כל כך, אני לא יודע אם צרם זאת המילה הנכונה, וזה כל כך בלט לי, בסרט Alien 2, שובו של הנושא השמיני, כאילו, בסרט Aliens,
okay.
יש שם קטע שהם יושבים וזה, והם מבינים שהלך עליהם, ואחד מהם אומר, Game over man, game over, וזה פעם ראשונה ששמעתי, מישהו במיינסטרים משתמש בביטוי Game Over, שהוא היה ביטוי שאתה רואה רק במשחקים. ושוב, זה בגלל שאני כאילו גדלתי עם משחקים כמו, אתה יודע, פאקמן וכאלה, פתאום לשמוע מישהו בקולנוע אומר את הביטוי Game Over, היה לי כאילו, what? הוא אמר Game Over? אנשים יודעים מה זה אומר Game Over בכלל? אז כן, זה היה הפעם ראשונה שמבחינתי היה איזשהו חיתוך כזה בין שני העולמות, אבל טוב לראות שאנחנו שם.
אין לי דוגמה משלי, אני מצטערת.
חשב וחשב ולא מצאת.
לא, אני עדיין לא מצליחה כל כך להבין מה מדהים בדוגמה שאתה נתת, אבל אנחנו
נתקדם. בתקופתו זה היה מדהים, היום זה נראה כאילו הדבר הכי הגיוני, וכולם מכירים את הביטוי Game Over. אז זה היה רק מי שהלך לארקיידים ושיחק ב... את יודעת, פאקמן וספייס אינוויידרס.
אוקיי.
הכיר את הביטוי Game Over, כל השאר, זה לא היה ביטוי שגור. זהו, טוב, נו, מה אני אגיד לך? כן ירבו, כן ירבו. אפילו שאני לא הולך לראות את אריאנה גרנדה בפורטנייט.
וואי, כל כך לא. אבל אם אתם מעוניינים, אז זה בוויקנד הקרוב, זה הולך לקרות שישי שבת ראשון. אז תהנו, דש לאריאנוש.
כן, דש.
ובנימה אופטימית זו?
כן.
אנחנו מסיימים את פרק מספר 37 של קו-אופ, פודקאסט הגיימינג של טופ גיק ועוד יותר. אם אתם לא רשומים עדיין, אז אנחנו נמצאים all over the place, ספוטיפיי, אפל, גוגל, אומני FM, או חפשו קו-אופ טופ גיק בגוגל. אם תכתבו רק קו-אופ, אז זה עדיין יהיה קו-אופ בריבוע כחול, אז אל תנסו. תכתבו קו-אופ טופ גיק, או קו-אופ עוד יותר,
ותוכלו להגיע לכל פלטפורמה. בסוף אנחנו נהיה יותר גדולים מהם.
אנחנו כותבים איזה טיפה אחרת, אז זה בסדר, לא נורא. יסלחו לנו.
טופ-טופ-גיק.
בסדר. מאחלים לכם סוף שבוע מדהים ומעניין. שחקו יפה, שמרו על עצמכם, כי זה לא פחות חשוב, בטח ובטח בתקופה הזו. תהנו במזגן, ונתראה בפרק הבא. ביי!
עוד יותר, הפודקאסטים של ישראל.